כחלק מעיון נקרא לזה בנושאים יסודיים שמקומם פה במסכת שלנו. אז אחד הדברים, המסכת לא סתם נקראת מסכת ברכות. בעצם הלוז של המסכת זה ברכות. ליד ברכות, כמו שראינו באחד השיעורים שהרמב״ם אומר, רוצה לדבר על ברכות, ברכות הנהנים, אז יש ברכות המצוות. איזה מצווה? מצוות קריאת שמע, ואז מתחיל בעצם כל התהליך של לדבר על קריאת שמע והתפילה, וכמובן הדברים מאוד יסודיים ומאוד חשובים. ולכן הנושא של הברכות ממש בצורה, אפשר לומר, יותר מרכזית וברורה, נמצא בפרק שישי. אבל ברור שמבחינת העניין זה מלווה את המסכת הזאת. אז מה שאנחנו רוצים בעזרת השם לראות היום זה שיטה מאוד מעניינת של התלמוד ירושלמי, בשונה מהגישה של התלמוד הבבלי, לגבי מה עניינם ותוקפם של המצוות בכלל, ברכת המצוות, כמו שאנחנו יודעים, על כל מצווה, לפני שאנחנו עושים אותה, אנחנו מברכים. אז נתחיל פה מהמקור הראשון. פרק שישי, בתחילת פרק שישי, אומר הירושלמי ככה, כתיב להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. הנהנה כלום מן העולם, מעל, עד שיתירו לו המצוות. תכף נחזור למשפט הזה. אמר רבי אבוע, כתיב פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, ותבואת הכרם. העולם כולו ומלואו עשוי ככרם. ומהו פדיונו? ברכה. שימו לב לחידוש מאוד מעניין של הירושלמי. אנחנו מכירים, מי שאולי כבר יצא לו להגיע לפרק שישי, אולי בעבר, אולי עכשיו, באיזה לימוד בקיאות או משהו, אז אנחנו יודעים שהגמרא אומרת לגבי ברכות הנהנים, שמי שאוכל בלי לברך, אז הוא כאילו מעל. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח תפוח ומכניס אותו לפה ככה בלי לברך בורא פרי העץ, אז אני מועל. למה אני מועל? כי מה ההגדרה של מעילה? מעילה זה להשתמש בדבר לא סתם בלי רשות, אלא לא למטרתו, זה שייך לאיזה משהו מסוים, גבוה יותר, ואני לוקח את זה ומשתמש בזה לצורך החולין שלי, בלי שבאמת עשיתי את הפעולה שצריך כדי שאני אוכל להשתמש בזה. אז אם אני אוכל תפוח ככה בלי ברכה, אני כאילו, התפוח הוא כאילו מין דבר אלוקי כזה, יש ברוך הוא להשם הארץ ומלואה, הוא הוריד לעולם את כל הפירות ואת כל הדברים, כשאני רוצה לאכול, אני מברך, ואז בזה אני בעצם פודה את התפוח הזה מהמקום של הקודש שלו, ואני הופך אותו לאכול, אני הופך אותו למשהו שיכול להיכנס לתוך הגוף שלי, ואני יכול ליהנות ממנו בכיף, לאכול וליהנות. מה מחדש הירושלמי? שלגבי מצוות זה אותו הדבר. וזה חידוש גדול, שתכף נבין אותו יותר את המשמעות שלו, יותר לעומק. לגבי מצוות אותו הדבר, זאת אומרת, ניחא לגבי תפוח, אז אני מבין, יש פה תפוח, משהו גשמי, מה אתה אוכל ככה בלי, כאילו בלי לבקש רשות, בלי זה, לא מתאים.
המחה אבל זה לא לבקש רשות.
מה?
המחה עצמה אתה לא מבקש רשות.
לא, אני קורא לזה לבקש רשות, אני מתכוון, כמו שאמרתי.
גם פעם שאומרים, אומרים כאילו, אם אתה לא מברך זה לא ביקשת רשות, כאילו גזלת וזה, אבל זה...
לא, זה הגמרא אומרת כאילו גזל, זה לא המצאה.
המחה באמת הייתה באה בתור בקשה וזה, אז נטו מברכים את הקדוש ברוך הוא.
לא, לא, העומק של הברכה לקדוש ברוך הוא זה בעצם פנייה אליו, אומר, אתה בראת את העץ הזה, אתה בראת את התפוח הזה, ובעצם העובדה שאני אומר שאתה בראת את התפוח הזה, ואני מברך אותך שבראת את התפוח הזה, בזה אני בעצם יכול לאכול אותו. כי עכשיו אני יודע את המקום, שלי ושל הקדוש ברוך הוא ושל הזה, ואני יכול לאכול אותו. עכשיו, אז זה לגבי פירות, זה יחסית ידוע. זה הגמרא אומרת, כאילו מעל וגזל וכו'. מה מחדש הירושלמי? שגם לגבי מצוות זה אותו הדבר. כי פה הביטוי היה עד שיתירו לו המצוות. זאת אומרת, כביכול, יש לי פה תפילין, אני בא להניח תפילין, אומר הירושלמי, אם אני לא יברך כשאני מניח תפילין, יהיה חסר משהו בהנחת התפילין, כי כביכול בדומה לפירות, כן? כאילו אני עוד לא חיברתי את הדבר הזה, שאני באמת יוכל לסוג של להשתמש בו, סוג של לעשות אותו, אם לא צירפתי לו את הברכה. את זה אני אנסה להבין קצת יותר לעומק, אני רק...
זה לא עכשיו איזה...
מה?
זה לא זה עכשיו איזה פסיקה, כי...
לא, זה לא פסיקה, זה על הבנה. תכף נראה מה, אם יש לזה.
מצאנו, עובדה שמצאנו כאילו מצוות שאין בהם איזה ברכה לפני.
לא, לא כל המצוות יש להם ברכה. תכף נראה גם מה, זה גם קשור לזה. לאיזה יש ולאיזה אין. אני רק רציתי פה להעיר על הביטוי שיתירו לו המצוות. כלומר, גם את המצוות צריך להתיר. כלומר, גם את המצוות צריך סוג של, נקרא לזה לא לבקש רשות, או לפנות לקדוש ברוך הוא כדי להשתמש, לעשות את הדבר הזה. בואו נסיים רגע את ה... קודם כל נסיים את הירושלמי הזה עד הסוף. שנייה אחת רגע, בואו נסיים את הירושלמי הזה עד הסוף. רבי חזקיה, רבי ירמיה, רבי אבון, בשם רבי שמעון בן לקיש. פסוק בתהילים. אמרת להשם, השם אתה, טובתי בעל עליך. אם אכלת וברכת, כביכול, כאילו משלך אכלת. דבר אחר, טובתי בעל עליך, מבלה אני טובתי בגופך. דבר אחר, טובתי בעל עליך, יבללו כל הטובות ויבואו עליך. אמר רבי אחא, מהו בעל עליך, שאיני מביא טובה אל העולם מבלעדיך? כמה דעת אמרו, בלעדיך לירים איש את ידו. כלומר, מי שמברך, יש פה פירושים שונים, המחנה המשותף שלהם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתך, אני את הברכה שלי לעולם יביא דרכך. אתה, בגלל שאתה מברך, אתה הופך להיות צינור, צינור שלי להופעת השפע בעולם. קודש הילולים, נסיים פה רגע עד הסוף, כי יש פה עוד דבר מעניין, מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו. מכאן היה רבי עקיבא אומר, לא יטעום אדם כלום עד שיברך. זה נמצא גם בבבלי, בדף למד ה'. עכשיו שימו לב לסיפור הבא. רבי חגי ורבי ירמיה, סלקון לבי חנותה, בי חנבטה. קפץ רבי ענאי ובירך עליהם.
רבי חגי.
אמר לי רבי ירמיה, יאות עבדת שכל המצוות טעונות ברכה. ומניין שכל המצוות טעונות ברכה? רבי תנחומה, רבי אבא בר כהנא בשם רבי אלעזר, כתוב, ויתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. הקיש תורה למצוות. מה תורה טעונה ברכה? אף מצוות טעונות ברכה. שימו לב למה שקרה פה. רבי חגי מגיע, ויש פה איזה תיאור מעניין כזה, כאילו איך שהוא רואה, דבר הראשון שהוא רואה שם שהוא יכול לברך עליו, איך התיאור? הוא קופץ ומברך. לא ברור פה אם זה מפרשים מתלבטים, אם זה בפשטות, זה נראה איזה פרי, איזה משהו, כן? היה שם איזה משהו לאכול, זה נראה משהו מברכות הנהנים. מצד שני, לפי התגובה של רבי ירמיה, החבר שלו שהיה שם, אז הוא אומר לו, וואו, ישר כוח, כל הכבוד לך. למה כל הכבוד? אז שימו לב, הוא אומר לו, כל הכבוד לך, למה? כי כל המצוות טעונות ברכה. הוא בכלל בירך על מה? לכאורה אולי על ברכות הנהנים. הוא בכלל אכל משהו, ואז הוא אומר לו, כל הכבוד לך, למה? כי כל המצוות טעונות ברכה. זאת אומרת, מבחינתו, לברך על מצוות זה כמו לברך על אוכל. לברך על מצוות זה כמו לברך על אוכל. ואז הוא מביא דרשה.
זה לא? זה לא?
מה זה לא?
זה לא אותו דבר כאילו?
לכאורה זה לא אותו הדבר.
יש הבדל, אבל לא יודע אם בין אוכל למצוות, אבל לברכה שאומרים אשר קדשנו במצוותיו הציוונו, אז יש הבדל.
ברור שיש הבדל. עכשיו מדברים על באיזה נקודה אין הבדל. זה שיש הבדל זה פשוט. פה אני מברך, לא אשר קדשנו במצוותיו הציוונו, אף אחד לא ציווה אותי לאכול. ברוך אתה השם, בורא פרי העץ. פה אני מברך וציוונו להניח תפילין, כי אני הולך לקיים מצווה. אז ההבדל הוא ברור. אני רוצה לדבר על כך שהירושלמי מדבר על נקודת השקה ודמיון שיש בין ברכות הנהנים לבין ברכות המצוות. יש בין נקודת שוויון. נקודת השוויון... מה?
כאילו, לפי מה שראיתי, לפי מה שאני הייתי שטיינשטיין, לא יודע, זה לא היה כזה אוכל, זה היה כזה... לא יודע, ברכה מוזרה כזאת, שהוא עשה עסקים, משהו כזה, שהוא היה למקומות כזה, שהוא זכה להגיע למקום כזה, משהו כזה.
אז אני אומר, אז אמרתי, המפרשים, לא ברור להם, לא כתוב פה בדיוק על מה הוא בירך. ושוב, קפץ וברך על משהו. מה שחשוב זה התגובה של רבי ירמיה. שימו לב שרבי ירמיה אמר לו, וואו, כל הכבוד לך, כי באמת על כל המצוות צריך לברך. זאת אומרת, בהקשר הכללי הוא אומר לו, מה שעשית מתאים לכיוון הזה שצריך לברך על כל המצוות שעושים. אז זה רק מראה, ואז הירושלמי מביא את הדרשה, ושימו לב, הדרשה הזאת מאוד מעניינת, תכף נבין אותה יותר. הוא אומר, כתוב, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. הקיש תורה למצווה. כמו שיש ברכת התורה, יש? מה אומרים? יש ברכת התורה? ברור שיש ברכת התורה, אבל לא סתם יש ברכת, לא סתם יש ברכת התורה, אלא יש הרבה שיטות שאומרות שברכת התורה היא מהתורה. אנחנו תכף נראה, מי שראה את הדף מיורות כבר ראה את זה, שהרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר שברכת התורה היא מדאורייתא. ברכת התורה שאנחנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הברכה הזאת היא מהתורה. היא לא מדרבנן, אלא היא מהתורה. ואז הוא אומר, כמו שמברכים על התורה, אז ככה גם מברכים על המצוות. זאת אומרת, אתה רואה שלפי... אני אגיד ככה. בוא נגיד אחרת, הייתי צריך להקדים את זה בהתחלה. אם הייתי שואל פה בהתחלה בצורה פשוטה, תגידו, למה מברכים על מצוות? או מה הרעיון של לברך על מצווה לפני שעושים אותה?
להתחבר אולי, להתחבר יותר, לא יודע. באמת כאילו, אתה בא עושה
מצוות.
התלהבות. מה?
זה הרעיון, ההתלהבות.
הכנה, כתוב כל המצוות ברך עליהם עובר לעשייתם. זאת אומרת, אני לא בא ככה ועושה את ה... כן, אבל רק שנייה בהקשר, רק חכות לסוף רק עם ההערות. בצורה פשוטה, עובר לעשייתם, כתוב, אני, לפני שאני עושה, אז אני ככה מתכונן, כן, מתכונן לעשייה, יודע מה אני הולך לעשות, שברוך אתה השם, שתודה רבה, שציווית אותי על המצווה הזאת, ומברך, ומיד עושה את המצווה. זה כאילו ההסתכלות הפשוטה. ולפי ההסתכלות הזאת, שתכף נראה אותה, לפי ההסתכלות הזאת, אז הברכות חייבות להיות לפני עשיית המצווה. כי אתה מברך, ואז אתה עושה. אתה מתכונן, ואז אתה עושה. ופה, עכשיו, בירושלמי רואים כבר איזה מין צליל כזה, עצם ההשוואה של זה לברכות הנהנים. שימו לב, בברכות הנהנים יש ברכה לפני ויש גם ברכה אחרי. על המצוות אין ברכה אחרי. אתה לא מברך אחרי המצווה. אתה מברך לפני המצווה. בברכות הנהנים, אתה מברך לפני, אתה מברך אחרי.
מה?
בברכות התורה יש גם ברכה אחרי, אבל בדרך כלל ברוב המצוות, אין, רק בקריאה בתורה יש לך ברכה אחרי, אבל ברכת בבוקר שאתה מברך לעסוק בדברי תורה, אתה מברך לפני ומתחיל ללמוד. ובטח תפילים וכל זה, אתה מברך ועושה. בברכות הנהנים, אתה מברך לפני, אתה מברך גם אחרי. ופה הירושלמי מתחיל איזשהו כיוון של השוואה בין ברכות הנהנים לברכות המצוות, ובסוף השוואה בין ברכות המצוות לברכות התורה. אז את הדבר הזה אני רוצה קצת להבין בעזרת עוד כמה מקורות, נעשה ככה איזה סיבוב קטן, ואז נחזור להבנת הירושלמי, בעזרת השם קווה שיובן יותר לעומק מה שראינו עכשיו. כן, אז קודם כל במקור 2 כתוב כאן די במפורש מה שאמרנו בעל פה, הפני משה שם על הגמרא אומר, עד שיתירו לו המצוות, כלומר עד שיברך, ואז הותרו לו ליהנות מן המצוות שאין הארץ ומלואה, שנחשבים כמו מצוות השם וקודש קודם ברכה. מה שאמרתי קודם, המצוות הן שייכות להשם, ולפני שאני מברך, אני בעצם עוד לא מחובר אליהם, הם עוד לא קניתי אותם, הם עוד לא חלק ממני, אני לא יכול לעשות אותם. כשאני מברך, הם להיות חלק ממני, ואז אני יכול, ואז אני עושה אותם. אבל תראו הגדרה עוד יותר עמוקה בעניין הזה שכותב הרב חרלאפ במקור 3, הוא אומר ככה. ונראה על פי מדאמרינא בברכות, כתוב אחד אומר להשם הארץ ומלואה, וכתוב אחד אומר והארץ נתן לבני אדם. לא קשיא, כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. וכל הנהנה בעולם הזה בלא ברכה, מעל וגוזל אביו ואמו. אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו זה כנסת ישראל, הזכרנו את זה קודם. הרי הגם שקודם הברכה הוא שלו, וכל הגוזל ממנו אבי גזל, מכל מקום, לעניין ברכה, אבי כנהנה מקודשי שמיים, ונקרא גוזל אביו ואמו, גוזל מהקדוש ברוך הוא מכלל ישראל. עכשיו שימו לב למשפטים הבאים. והחנמי, כל דבר שבא לידי גזלה, הגם שקנה ואבי שלו, מכל מקום לעניין זה שתפעל הברכה להוציאו על ידי זה מדין מעילה, על זה לא מעני. ונשאר תמיד כמו לפני הברכה. זאת אומרת, גם אדם שגוזל, אז בפועל, אם אני עכשיו אקח את המכשיר הזה ויכניס אותו לכיס, אז בפועל הוא אצלי וכאילו הוא שייך לי, כי הוא אצלי בכיס, קניתי אותו, אבל אני גזלן. הוא לא שלי באמת. הוא רק עכשיו ברשותי כי גזלתי אותו. אותו דבר, אם אדם ייקח מהעולם הזה בלי ברכה, אז בסדר, אז הוא, זה שלו, עכשיו הוא אכל את זה, אבל מידי גזלה הוא לא יצא, כי הוא משתמש פה במשהו אלוקי. ואז ממשיך הרב חרלאפ ואומר, וכלפי שמיים חשיב גזלן, כמו הנהנה בלא ברכה, דאב וגזל לאביו ואמו. הוא פשוט דלאו דווקא בברכת הנהנים, אלא דקנו גם ברכת המצוות, שכנו הרצון, שיהיה קיום המצוות בתור שלו. שימו לב.
למה כל דבר שיש פה עכשיו בעולם אני לא מברך? אני יושב על כיסא, אני צריך לברך את הקדוש ברוך הוא, מה? הוא ברא את העץ, הוא ברא את הזה. למה על כל דבר שאני משתמש בעולם אני לא מברך?
רגע, רגע, בואו, שנייה אחת, רגע, נגמור. אשמע, נגמור את המשפט.
יפה.
נגמור את
המשפט. הוא עונה
את זה, תשובה טובה. יפה, מברוק. תגיד לו אלעד, כל הכבוד. מברוק. שנייה אחת לסיים, תחזור על השאלה כשנגיע לאיזה נקודה. שימו לב למשפט, לביטוי הבא. הרצון שיהיה קיום המצווה בתור שלו, שיהיה הוא והמצווה אחד. זה אני חושב, אני שם קו מתחת למילים האלה, שיהיה הוא והמצווה אחד. ולא ברכה, עדיין אבי קודשי שמיים. כן, בלי ברכה, מבלו ברכה, עדיין אבי קודשי שמיים. כלומר, מצווה היא עדיין קודשי שמיים. וכאילו מעל במצווה. ולכן דבר שבא בגזלה נשאר בו לאחר הברכה כקודם הברכה. וממילא איקה ניעוץ, כן, כתוב אין זה מברך אלא מנעץ מי שגוזל ואחר כך אוכל וכולי, שנהנה מקודשי שמיים וגוזל את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, פה יש הגדרה, את ההגדרה הזאת אני רוצה להעמיק בה, שיהיה הוא והמצווה אחד. כלומר, בעצם אומר הרב חרלאפ, מתחיל לתת פה כבר הבנה לירושלמי, שלפי הירושלמי, הגדר של ברכת המצוות הוא להפוך את האדם ואת המצווה ממש ליחידה אחת. תכף נראה את הביטוי המעשי של הדבר הזה. יש לזה ביטוי מעשי לדבר הזה, זה לא רק נשאר איזה אמירה באלמה, אלא יש לזה ביטוי מעשי. אז עכשיו פה לפני שאנחנו ממשיכים, תחשוב אם השאלה היא במקומה, תשאל אותה.
למה בעצם צריך דווקא רק על פירות עכשיו לברך ולא על כל דבר שאני משתמש ונהנה ממנו בעולם הזה? אם אתה אומר שזה כביכול לבקש רשות מעצם הברכה. למה אתה לא מברך על הכיסא שאתה יושב?
שאלה.
כל דבר שאתה נהנה בעולם הזה. למה דווקא על פירות, כן, ולא, כאילו, על אוכל בכללי?
שאלה. יכול להיות שזה משהו שהוא יותר ממש חלק קיומי באדם, שאדם לוקח ומכניס אותו לתוכו, והוא ממש הקיום שלו, כן, זה לשבת, אני יכול גם לא לשבת, אני יכול גם לעמוד, זה לא משהו שאני לוקח אליו. חוץ מזה תמיד, השאלה היא במקומה, הכיוון מחשבה בדברים האלה צריך להיות, הרי בסוף אין לדבר גבול, וחז"ל גם לא רצו להכביד גם יותר מדי. הכוזרי שואל אותו במאמר שלישי, מלך כוזר שואל, תגיד, הברכות זה לא תרחה עליכם, זה לא מוגזם, כל דבר שאתה זז, כל דבר צריך ברכה. אתה עושה את זה, אתה רואה את זה, ברכה. אתה אוכל את זה, אתה עושה מצווה, אתה... בוא, תרגיעו קצת, אי אפשר ככה לחיות. אז אני אומר, יש פן כזה שחזל הבינו אותו, שצריך גם, תורה היא תורת חיים, היא צריכה להיות מציאותית, אי אפשר כל הזמן, כל השנייה, כאילו, אי אפשר לזוז בלי לעשות משהו. אז לכן כנראה קבעו דברים מסוימים. מתוך הדברים האלה, אתה כבר לבד שואל, רגע, בעצם כל מה שאני עושה פה, הקדוש ברוך הוא, בזכותו יש לי מיטה ויש לי כיסא ויש לי שולחן ויש לי פה בית עכשיו. אז אני מברך כשאני בונה את הבית. לא כל שנייה אני קונה כלי חדש, אז אני מברך שקניתי את השולחן. אני מברך שהחיינו, תודה, תודה השם שזיכית אותי שיש לי שולחן. לא צריך עכשיו אני כל הזמן יושב בכיסא, אז כל הזמן אני מברך, זה משהו תמידי. יש כנראה חלוקה הגיונית בין דברים שהם מדי פעם, והם יותר, שמה זה בא ידי ביטוי בצורה יותר חזקה, לבין דברים שוטפים שאי אפשר כל הזמן. ככה נראה לי, אבל זה באמת גם לא קשור ישירות, זו שאלה שגם לי קשר השיעור הזה, הייתי יכול לשאול את השאלה הזאת, זה לא משהו שקשור למהלך כרגע של הדברים. אז אני רוצה ברשותכם עכשיו להעמיק את ההגדרה הזאת של הרב חרל"פ. נסכם מה ראינו עד עכשיו. אז ראינו, אחד, שהירושלמי משווה ברכת הנהנים לברכת המצוות, ואומר שגם בברכת המצוות יש בחינה של מעילה, כאשר עושים את המצווה בלי לברך, זה הגדרה אחת. הגדרה שנייה שאמר הרב חרל"פ, זה הגדרה שאומרת שלפי הירושלמי, הכיוון הוא שיהיה הוא והמצווה אחד, ככה אמר הרב חרל"פ, אני רוצה להבין את עומק ההגדרה הזאת. והדבר השלישי, שאיתו עכשיו אנחנו נתחיל ואז נתחבר לדברים האחרים, זה מה שאמר הירושלמי בסוף, הקיש תורה למצווה. מה תורה טעונה ברכה? אף מצווה טעונה ברכה. פה אנחנו נראה, תכף נגיע לחידוש הגדול בירושלמי, שהירושלמי סובר שברכת המצוות היא מדאורייתא, שזה חידוש עצום, כי אנחנו המורגל בפינו, על פי מה שאנחנו יודעים ככה בצורה פשוטה, גם להלכה למעשה, גם... מה?
מה זה ברכת המצוות?
בכללי,
כאילו?
בכללי, כן, כן, הברכות שאומרים לפני המצוות, השורש שלהם הוא דאורייתא. אחר כך הפרטים, כל ברכה, חז"ל תקנו לכל נושא את הברכה שלו, אבל עצם העובדה לברך לפני מצווה, אז המורגל בפינו, שתכף נראה את המקור של זה, זה שזה מדרבנן. זאת אומרת, אם אדם עשה את המצווה ולא בירך, אז הוא מדאורייתא קיים את המצווה. מה הוא לא קיים? את מה שרבנן אמרו לו, שלפני שהוא מניח תפילין, יברך להניח תפילין. אבל הירושלמי אומר, תכף נראה, שזה גם ראינו פה, כבר זה מקורות בתורה, הקיש תורה למצווה, ותכף נראה את זה, שברכת המצוות, כבר התורה אמרה לברך לפני מצוות. לא רבנן אמרו, לא חז"ל אמרו, אלא התורה אמרה לברך לפני מצוות. אז מה המקור לדבר הזה? אז הזכרתי את הרמב"ן, תראו במקור 4, אומר הרמב"ן, בעל ספר המצוות לרמב"ם, הוא טוען שהרמב"ם שכח מצוות, כמה מצוות עשה, ואחת המצוות שלדעתו הרמב"ם שכח אותה, וצריך למנות אותה, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה, על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו. והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל אכילה, כן נצטווינו בזו. ופרק ג' שברכות אמרו, מניין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר, כי שם השם יקרא וגודל אלוהינו. ורצה ללמוד ברכת המזון לפניו שיהיה מן התורה קל וחומר, ואמר, ומה תורה שאינה טעונה לאחריה? טעונה לפניה, המזון שטעון לאחריו, אינו טעון שטעון לפניו. והשיבו על זה, מה לתורה שכן חיי העולם? וכולי, ותראו הלאה כמה שורות אחרי זה, שלא להאריך, והעולה מזה, שברכת התורה לפניה מצוות עשה מדאורייתא. ובגמרא בני מערבה אמרו, לירושלמי פרק שביעי, אמרו, כתוב בתורה ברכה לפניה, ואין כתוב בברכה לאחריה. מה כתוב? כי שם השם יקרא, אב גודל אלוהינו. כתיב במזון ברכה לאחרה, ואין כתוב בברכה לפניו. ואכלת ושבעת וברכת, ואין כתוב בברכה לפניו, מניין ניתן את האמור של זה בזה? מכל זה נתבהר שהברכה הזאת היא מן התורה, ואין ראוי למנותה אחת עם הקריאה, אלא זאת מצווה בפני עצמה. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, מתוך סוגיה במסכת ברכות בדף כ"א וגם בירושלמי, ברכת התורה לפניה היא מהתורה. הכוונה היא לברכה אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הברכה הזאת היא מן התורה. הרמב״ם לא מנע את זה, זאת אומרת שהוא סובר שהיא מדי רבנן. אבל הרמב״ן אומר שהברכה הזאת היא מהתורה. עכשיו, שימו לב, אם הברכה הזאת היא מהתורה, ומה אמר הירושלמי? אני חוזר על הפסוק, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה. התורה מקישה תורה, למה? למצווה. מה ברכת התורה, מה היא? לפי הרמב"ן, מה התורה? הברכה היא מהתורה. אף המצוות טעונות ברכה ממה?
מהתורה.
זאת אומרת, שימו לב, החשבון הוא מאוד פשוט. אם ברכת התורה, כמו שהרמב"ן אומר, היא מהתורה, ברכת אשר בחר בנו מכל העמים, ברכת התורה לפניה היא מהתורה, אם הברכה היא מהתורה, וכתוב, התורה והמצווה, והירושלמי אומר, יקיש, זה הקש, זה לא, שתבינו, הקש, זה לימוד שהוא, יש לו תוקף. זה לא איזה דברי אגדה או משהו. לפעמים זה נראה כאילו, כל מיני דרשות כאלה ואלמה. זה לא דרשות באלמה, מדובר פה על הדרשה הלכתית, הדרשה תכלס. הוא אומר, כמו שהתורה, זה ברכת התורה, זה מהתורה, והרמב"ן מוכיח את זה, מהגמרא. שהגמרא כותבת, כשם השם מקרב, הוא גודל אלוהינו. כשאני הולך לקרוא בשם השם, כשאני הולך לקרוא בתורה, מה זה אבו גודל אלוהינו? תברכו ברכה. מכאן הגמרא לומדת, שלפני שקוראים בתורה, צריך לברך ברכה, אבו גודל אלוהינו. מה ברכת התורה? היא מהתורה, גם ברכות על המצוות, גם ברכות על המצוות, זה מהתורה. מה?
נכון.
זה מהתורה, ולא מדי רבנן, כמו שאנחנו רגילים לחשוב. ולא מדברי חכמים. ואם ככה, אז עכשיו אני רוצה להגיע לתורף של העניין, ולראות את הסיכום, לראות את ההבדל פה בין ה... כן. מצוין, תכף אתה מקבל תשובה על זה. אתה מקבל תשובה על זה עכשיו. הנה, בשבילך, בשביל השאלה שלך, יש את מקור חמש. בואו, תראו יחד, בואו נראה ביחד, ופה אנחנו מתחילים לסגור את הדברים בעזרת השם ונסות להגדיר אותם. כן?
הרמב"ן,
אנחנו
יכולים להגיד שההקש בירושלמי זה שרק מצוות תונות ברכה, כמו שהתורה תונה ברכה. אבל למה אנחנו לוקחים עוד צעד ואומרים ש...
כי אם ברכת התורה, כי אם ברכת התורה היא דאורייתא, אז ההיקש הוא מאותו דבר לאותו דבר, אותו כוח. ההיקש
הוא על זה שצריך לברך.
לא, לברך כמו שמברכים על זה. מה ברכת התורה? מהתורה יש מצווה לברך ברכת התורה. זה על אותו גובה, נקרא לזה, על אותו גל. לפי הרמב"ן, שברכת התורה לפניה היא מהתורה, וההיקש הוא מתורה למצווה, אז גם ברכות המצוות הן מהתורה. כי זה על אותו משקע. כשאתה עושה היקש, אתה מקיש כאילו את אותו דבר אתה שם בשני. מה זה היקש?
נכון, אבל הייתי מצפה שהרמב"ן יגיד את זה. זה כאילו...
מה, שהוא יביא את הירושלמי הזה? הוא יביא מקורות אחרים.
הוא עשה הוכחה שלמה להגיד ש...
לא, הוא דיבר על ברכת התורה, הוא לא דיבר על המצוות. לא, לא, אני עושה את החיבור. לא, אני עושה את החיבור. הרמב"ן בכלל נמצא בספר המצוות, הוא אומר, הרמב"ם שכח מצווה, אני רוצה להגיד לך, הוא שכח מצווה, תרשום איזה מצווה, ברכת התורה לפניה, זה מצווה מהתורה, לברך, זהו. הוא לא נכנס, הוא לא עוסק בכלל עכשיו במצוות. אני אומר, אנחנו אומרים, עכשיו כשאתה רואה את הרמב"ן, ואתה רואה את הירושלמי, והירושלמי אומר, הקיש תורה למצוות, כמו שמברכים על התורה, כמה צריך לברך על המצוות, אז כמו שמברכים על התורה, זה מהתורה. אז גם כשמברכים על המצוות זה מהתורה, זה הכל. חשוב על זה, אם יהיה לך עוד שאלה, עוד כמה דקות, תשאל. רק רוצה לחבר את הדברים. אז תראו מקור חמש, ספר אור זרוע, זה אחד הראשונים, שהוא כותב ככה מסכם בעצם את הגמרא להלכה למעשה, והוא הרבה פעמים מביא את הירושלמי, ותראו מה הוא אומר. זה הכלל שאני אומר בברכות. כל מצווה שיש עיתים למצוותה, כגון ציצי, תפילין, סוכה, מזוזה, מילה, קריאת שמע, פדיון הבן, ברכת הזבח, פסח, מצה, מרור, נישואין, דם בתולים, ברכת התורה, כמו שאמר במנחות, שאדם יכול בוקר וערב ללמוד תורה וקיים לא ימוש, מגילה, והלל, נר חנוכה, סוכה, שופר, לולב, מעקה, ימים טובים, שבתות, תבילה, וכל כיוצא בהם, שיש זמן שחייב בהם, ופעמים שאינו חייב בהם, אילכך, כשמגיע זמן חיובם, צריך לברך על עשייתם, שימו לב עכשיו להגדרה, מחמת חיבוב. כדאמר בירושלמי ברש כיצד מברכים, זה הירושלמי שראינו, מניין שכל המצוות טעונות ברכה, רב בר כהנא בשם רבי אלעזר, ואתנה אליך את לוחות האבן, התורה והמצוות. הקיש התורה למצוות, מה תורה טעונה ברכה? אף מצוות טעונות ברכה, אבל אותם מצוות שלעולם חייב בהם. ואין איתים להיפטר בהם, שמעון בשבילך, כגון להאמין באלוהינו ולהירא אותו ולאהבה אותו ולשמוע בקולו ולדבקה בו ולא לעבוד עבודה זרה, ביקור חולים, תנחומי אבלים, צדקה, קבורת מתים, חליצה, ייבום, קימה ועידור וכיבוד אב ואם בשבילך, הוא כתב את זה גם, הוא ידע שאתה תשאל את זה, ופריקה וטעינה והשבת האבות שאין להם פטור, אין שייך לברך עליהם, כי לעולם חייב בהם ואין שייך בהם חיבוב. שימו לב להגדרה מאוד מעניינת שאומר פה האור זרוע. אומר האור זרוע, קודם כל, אומר לנו, תקשיבו, מתי מברכים, מתי לא? אתה מזכיר לי את השאלה שלך על לשבת על הכיסא. הוא מדבר על מצוות. מתי מברכים על מצווה ומתי לא? הוא אומר, ההגדרה היא מאוד פשוטה. אם זה משהו תמידי, לא מברכים. למה?
אתה אוכל כל הזמן.
מה, אתה אוכל כל הזמן?
לא, מה זה משהו תמידי?
לא, תמידי, לא, תקשיב, תמידי.
אתה כל הזמן מכיר חולים, אתה כל הזמן...
לא, לא.
זה כיבוד הורים.
תמידי, תמידי, הכוונה היא, אין, זה אוכל בצורה טבעית, אתה לא צריך, יש בכל לא ברא אותך שאתה כל היום צריך לאכול. אלא אם כן אתה עם חלילה עם איזה אובססיה, עם איזה התמכרות לאכילה. בצורה טבעית, פרש פעמים ביום. פעם זה היה פעמיים ביום, היום זה נהיה ארבע פעמים ביום, אבל אוכל, שבע, תפקד, זה סדר העולם, סוכה, מילה, לולב, מגיע הזמן, זה מגיע שבת, זה מגיע יום טוב, מגיע שופר, מגיע זה, המצווה מגיע, ואחר כך היא לא מגיע, מגיע ומתרחקת. כיבוד אב ואם, זה כל הזמן, זה שאני כל הזמן לא קמה ליד ההורים, אבל המצווה קיימת כל הזמן. אגב, גם כשנמצאים בישיבה, לגמרי סוגריים, אבל להחזיק ראש, להתקשר, לא לעשות טובה פעם בשבוע, ביום שישי להרים איזה טלפון להורים. ההורים, אני אומר לכם בתור... מה?
זה עדיין קשה לי, מבחינתי אין הבדל בין, לא יודע, ביקור חולים לבין אוכל. איך אפשר להגדיר שאוכל יש לך זמן מסוים וביקור חולים אין לך...
כי קודם כל תתחיל כדי שיהיה לך יותר, אתה הולך ככה, יש תלמיד שאורחים ישר לפרטים, אז... יותר קשה ההגדרה. התחיל עם המצוות האלה הראשונות שהוא אומר להאמין בהשם, לדבקה בו, איך הדברים הראשונים שהוא אמר, להאמין, ליראה, לאהבה, לשמוע בקולו, לא לעבוד עבודה זרה. כאילו הדבר הזה, עקרונית, אם חלילה יהיה עכשיו הרבה חולים ולא יהיה מי שיבקר אותם, ורק אתה יכול לעשות את החסד הזה, אז אנחנו יודעים שזה דוחה לימוד תורה, נכון? מצווה שאתה לא חצות על ידי אחרים, בית חולים עכשיו חס וחלילה, לא יודע, מלחמה, מגיעים לפה מלא פצועים, קורונה, אלפי חולים, חייבים מישהו שיסעד אותם. אתה עכשיו סוגר את הספרים, כולנו סוגרים את הספרים, הולכים כל היום לבית חולים. זאת אומרת, הצורך העקרוני של הדבר הזה קיים בפוטנציאל כל הזמן, בחסדי השם, שלא כל הזמן צריך לקבור מתים, ולא כל הזמן צריך לבקר חולים. אבל תיאורטית, אם היה עכשיו כל הזמן אנשים שצריך לקבור אותם, ואין מי שיקבור אותם, אז כל הזמן היית הולך אז היינו הולכים ועושים את זה, כי זה משהו שהוא חייב לעשות, והוא חובה עלינו כל רגע שבפוטנציאל תיאורטית, זה כל רגע הנתון יכול להיות. אוכל הוא לא כל רגע, לא כל הזמן, אתה מראש, יש לזה איזשהו סדר במהלך היום, אגב, אוכל זה בכלל לא ברכת המצווה, בואו נעשה סדר רגע בכלל בדברים. אוכל זה ברכת הנהנים. אוכל זה קשור לשאלה של אלעד. זה לא קשור למצוות, תסתכל על מצוות. יש מצוות שהן מראש, לא אומרים לך, יש לך עניין כל היום לתקוע בשופר, תביא עכשיו שופר, תתחיל פה, תתקע. מה עשית? סתם תזמורת, כאילו, מה... ניגנת בחצוצרה, לא עשית שום דבר. תבנה עכשיו סוכה, תשב בסוכה. מה יש? לא, אז לכן הוא הביא, מעולה, בגלל השאלה שלך הוא הביא את הגמרא שאומרת, לא ימור ספר התורה הזה מפיך. כיוון שקרא אדם קריאת שמע בבוקר ובערב, כי יהיה מצוות לימוד תורה, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. כי עם הארץ יבנה על זה, יגיד, למדתי 5 דקות בבוקר, למדתי 5 דקות בערב, אני הולך לחדר וישן כל היום. אז אסור להגיד את זה לעם הארץ. אבל כיוון שפה זה לא עם הארץ, אז אפשר להגיד את זה. שמה הכוונה? שכשאתה אדם עובד, וכל היום שלך אתה מפוצץ בדברים לעשות, כשאתה חוזר הביתה, יש לך ברוך השם עוד 7 ילדים לטפל בהם, אז אין לך זמן. אז הזמן שלך הוא 5 דקות בערב, 5 דקות בבוקר, וקיימת מצוות לימוד תורה. כי זה הזמן שיש לך. כלומר, זה מראש, החיים לא בנויים לבחורי ישיבה. הבחורי ישיבה זה יציאה כזאת של כמה שנים בחיים, שאדם חשוב מאוד שיעשה את זה. אבל איך החיים בנויים? החיים בנויים, אתה ראית פעם מישהו שיש לו... הלוואי, תמצא שעה ביום, זה יפה. מי שמוצא יותר מזה הוא בכלל תותח על. הוא מצליח גם משפחה, גם לעבוד, גם סידורים וזה, ועוד הוא מצליח שעה ללמוד. בעזרת השם נצליח, אבל זה מראש כאילו לא בנוי. התורה לא מצפה שאתה כל היום תימד תורה. לא מצפה את זה. שכתוב וגית בו יומם ולילה, זה לא כל היום וכל הלילה. זה ביום ובלילה. אם אתה בחור ישיבה, זה כל היום, לא כל הלילה, אבל זה כל היום. כי אתה, יש לך זמן. אז בשימה יש לך את הזמן הזה, כדי שתשקיע אותו ותנצל אותו. אבל אם אתה, כמו רוב האנשים בעולם, גמרת, זהו, אתה יצאת לחיים. יש בחיים עיסוקים. יש סידורים, יש פרנסה, יש משפחה, יש ילדים, יש דברים לעשות. אדם רציני, זה אדם שקובע עיתים לתורה וקובע אותם בזמנים קבועים ומשתדל שזה יהיה כל יום כי זה מאוד חשוב לו וזה אמיתי וצריך והכל. אבל זה לא כל היום, זה זמן מסוים ביום. אז לכן, יש מצוות שהן מגיעות בפיקים כאלה כל פעם ב, יכול להיות פעם ביום, יכול להיות פעם בשנה, יכול להיות עם הפיק שלו. ויש מצוות שתיאורטית עם כל הזמן קיימות.
שאלתי אותך מקודם, כאילו, בין ההבדל לכיסא או לאוכל, אני בטוח, כאילו, אני יודע גם להגיד לך שיש הבדל, כי אוכל זה באמת דבר שהוא הרבה יותר הכרחי לבן אדם, שבלי זה אפשר להתקיים וזה, וכאילו, אני יותר, בגלל העניין של הגישה, שכאילו, מה, עכשיו אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אז כאילו, אמרתי לך, בסדר, אז אם זה מעניין של גישה, אז אין הבדל בין אוכל לכיסא. אם זה כאילו, עכשיו אם אני השתמשתי בלי ברכה. עכשיו, מה שאני בעצם באתי להגיד, שיותר במקום של לייחד, עכשיו לקדש את מה שזה, וכאילו גם הידיעה הזאת שאלוקים ברא את זה כל הזמן.
כן, אז רגע, אז אולי, שנייה, אם אפשר רגע במחילה, כדי לא לסטות ככה עם כולם ככה מהזה, אז אני...
לא, אני רק מחדד מה שכאילו אמרתי לך מקודם.
אז מה החידוד במשפט, ככה שלא נסתה ככה מהדברים?
אני אומר שזה רק העניין הזה של... אמרתי כאילו, נתתי את הדוגמה הזאת בגלל שכאילו אתה אמרת שזה ממקום שאם עכשיו אני אוכל אז זה כאילו...
אמרתי, בסדר, זה מובן. כרגע אני אומר, בוא נשים רגע בקוט הנהנים רגע בצד.
לא, כי אני גם אומר את זה לאיתמר שכאילו יש הבדל בין עכשיו לשתות על כיסא לאוכל.
כן, כן, אז אני אומר, בוא נשים רגע בכלל את כל הנושא של בקוט נהנים. נשים אותם רגע בצד, בואו נתמקד רגע את ברכות המצוות על החילוק שהוא אומר פה. תמידי ו... זה אחת ל... שנייה אחת. זה תמידי וזה אחת ל... עכשיו, מה ההגדרה? שימו לב, הדבר העיקרי, שלא בסוף יגמר לנו הזמן ולא נגיע לדבר העיקרי. הדבר העיקרי שהוא אומר פה זה הנושא של החיבוב מצווה. כלומר, מה ההבדל בין אם המצווה היא כל הזמן ובין אם היא מדי פעם? אם היא כל הזמן, אז בעצם אין פה את החידוש. אתה בעצם חי את זה בצורה טבעית כל הזמן, וזה חלק ממך כל הזמן. ההורים אמורים להיות חלק ממך כל הזמן. אין רגע ביום שאתה לא חושב עליהם. אין רגע ביום. יש לפעמים שאתה עכשיו עסוק במשהו אחר. אז בסדר, אז אתה שם את זה רגע בסדר, אז תמיד אתה חושב, רגע, התקשרתי להורים, שלחתי להם הודעה היום, שאלתי מה נשמע בבית, זה חלק ממך. כל הזמן, כמו שהקדוש ברוך הוא, חלק ממך כל הזמן. אתה חושב על האמונה, על אהבת השם, על יראת השם. זה משהו שהוא חלק ממך כל הזמן. המצוות שהן מגיעות מדי פעם, עליהם אומר האור זרוע, ההגדרה היא החיבוב. החיבוב זה ההתחדשות של הקישור למצווה. המצווה הזאת הפסיקה, הפסיקה ממני לכמה זמן, לא משנה אם זה שנה שלמה או כמה חודשים, או אפילו מאתמול להיום. אבל היום היא התחדשה עוד פעם, אז היום שהיא מתחדשת עוד פעם, אני שוב מברך כדי החיבוב הזה, הוא, אותו אני מחבר למשפט של הרב חרלאפ. הרב חרלאפ אמר משפט מדהים, והמשפט שלו היה שיהיה הוא והמצווה אחד. שיהיה הוא והמצווה אחד. זה החיבוב. החיבוב זה החיבור, זה הקשר בין האדם שעושה את המצווה לבין המצווה. איפה הנפקמינה הגדולה של הדבר הזה? אומר האור זרוע בפסקה השנייה, עכשיו פסקה 6, לא יודע אם נספיק לקרוא אותה בפנים, אני קודם כל חשוב לי להגיד את זה. הוא אומר, הנפקמינה היא שאתה יכול לברך על המצווה גם אחריה. גם אחריה. והוא מוכיח את זה מסוגיה במסכת ברכות שאי אפשר עכשיו להיכנס אליה, בדף י' לגבי ברכות קריאת שמע, שרואים שם, אולי משפט אחד נקרא מלשונות, תראו, במקור 6, בשורה השנייה, למדנו מכאן, דכל איכה שלא ברך קודם המצווה, מברך לאחר מכן ויוצא ידי ברכה. וראיה לדבר, תבילת גר, שמברך אחר התבילה, משום דגברה לא חזי, לא מתי לברך לפני. לכן הוא הדין לשבח, דלא אפשר ללברך, כבר עובר לעשייתה, שמברך לאחר מכן. ותודית בירושלמי, רגע, שחיטה, אם אתה מברך, רבי יוחנן אומר, עובר לשחוט, רבי יוסי בר נהוראי אומר, מי שישחוט, כלומר, אחרי השחיטה. למה? שלא תתנבל בשחיטתה. הרי למדנו שאדם יוצא ידי חובת הברכה אחר עשיית המצווה, מעתה. איך ששכח לברך עובר לעשייתה, מה יעשה? יברך אחר כך. שימו לב, יברך אחר כך. בבבלי אין דבר כזה. יש פה מקורות שרואים, כל הברכות, אתם יכולים לראות במקור 7, רש"י אומר, ברכה דרבנני, דאמור רבנן, כל המצוות כולם מברך עליהם, עובר לעשייתם. וזו סוגיה...
לא נפסק להלכה, לא נפסק להלכה.
לא, לא נפסק להלכה, לא, אנחנו לומדים ירושלמי, לא בגלל שזה... לא בגלל שזה הלכה למעשה. אנחנו לומדים אותו בשביל לדעת שיש שיטה כזאת, שהיא מאוד מעניינת. הוא אומר, אתה שימו לב, זה קשור ביחד. זה קשור ביחד, כי אם הברכה היא מדרבנן, אז באמת המטרה של המצווה זה כמו שאמרתי בתחילת השיעור. אני רוצה ככה לסכם את הדברים, ואז אם יש עוד הערות, יש כמה דקות שאפשר לדבר עליהם. אבל תשימו לב, אם הברכה היא עובר לעשייתם, אז זה מדרבנן. רואים את זה ברש"י, רש"י דיבור המתחיל ברכה דרבנן, בדף ט"ו, אומר רש"י, דתקנו רבנן שכל המצוות הם עובר לעשייתן. זה קשור ביחד. כי אם זה עובר לעשייתן, אז זה אומר, באו רבנן ואמרו, אתה הולך לעשות מצווה, לפני שאתה עושה מצווה אתה צריך להתכונן, אתה מתכונן, אתה מכין את עצמך, אתה מודה להשם, זה בעצם הודעה להשם, אתה מודה להשם, זה כמו ברכות הנהנים, ברכה לפני, אתה, לא, אבל לא בדמיון של ירושלמי, אלא אתה מודה להשם שנתן לך, ועושה את המצווה. אם המצווה כבר נגמרה, יש טעם לברך?
לא.
כבר עשיתי. המצווה כבר נעשתה, מה תברך עכשיו? הרי זה הכלל שכולנו מכירים, נכון? באינסטינקט שלנו תמיד אנחנו מבינים שכאילו, אם לא בירכת, וואלה, זהו. מה שנקרא, הלך, אין טעם. אומר האור זרוע, לפי... לפי הכיוון שראינו בירושלמי, אפשר לברך גם אחרי קיום המצווה, והוא מביא ראיות, הוא מביא ראיה, הוא מביא שיטה שאומרת שעל השחיטה מראש מברכים אחרי, על תבילה מברכים אחרי, על קריאת שמע, הסוגיה שהוא מביא, על קריאת שמע, יש שם רואים כיוון שאת אחת הברכות, אמרו קריאת שמע, ואחר כך את יוצר אור או את הרבה, אמרו אחרי הברכה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות, זה לא ברכה, זה פרשה. איך זה יכול להיות שמברכים אחרי? פה זה מתחבר למה שראינו עכשיו במהלך כל השיעור. כי מה ההגדרות שראינו? אני עכשיו רוצה לסכם ולראות את הדברים. בא ירושלמי ואמר, ואתנה לך את התורה ואת המצווה. לוחות האבן והתורה מהמצווה. איקיש מצווה לתורה. מה מצווה? יש ברכה, והברכה היא דאורייתא. אף ברכות המצווה הם דאורייתא. המשמעות שהברכה היא דאורייתא באה לידי ביטוי בדמיון נוסף שאמר הירושלמי, שזה דומה לברכת הנהנים. מה זה ברכת הנהנים? אתה צריך להפוך את האוכל להיות חלק ממך, ולכן אתה מברך, אחרת אתה מועל. כאילו יש פה חפצי שמיים שצריך להפוך אותם להיות חלק ממך. גם ברכות המצווה, הברכה עניינה לחבר אותך להיות חלק מהמצווה. בא אור זרוע והגדיר לנו, בא רב חרלה ואמר לנו שיהיה הוא והמצווה אחד. הגדיר לנו את את העניין, שאתה והמצווה תהיה אחד. בא אור זרוע ואמר, איך אני רואה את הדבר הזה? על ידי זה שמברכים רק הדברים שהם באים כל פרק זמן. למה כל פרק זמן? מפני חיבוב המצווה. חיבוב המצווה, במילה אחרת הייתי אומר, חיבוב המצווה זה הקשר. זה הקשר שלי למצווה. אני והמצווה זה דבר אחד. אם אני והמצווה זה דבר אחד, אז אני יכול לברך גם אחרי. אני יכול לברך גם אחרי, כי מבחינת קשר לדבר, איך מתחברים לדבר? מתחברים לדבר מה שנקרא מלפניו ומאחוריו. כן? שאתה קשור למשהו, אתה קשור אליו לפני שאתה עושה אותו, ואתה גם קשור אליו אחרי שאתה עושה אותו. עכשיו, הירושלמי יסכים שמלכתחילה המברכים עובר לעשייתם, כי ברור שהדבר המתבקש יותר הוא מה לעשות, הוא לברך לפני. זאת אומרת, אתה עומד לעשות את הדבר, עכשיו אתה עומד להתחבר למצווה, אז תברך בסמוך לזמן שאתה עושה את המצווה. אבל במצוות מסוימות, ובמקרה ששכח, האור זרוע אומר דבר מדהים, שכחת לברך. אנחנו רגילים לומר שאם שכחת לברך, אז מה קורה? יאללה, הלך. לא. לא. אתה צודק, שעשינו השוואה כאילו עם ברכות הנהנים, אז אולי גם. באוכל יש מראש, ברכה לפני, ברכה אחרי. לא, שוכח, אם אתה עוד ממשיך לאכול, אז כמובן אין בעיה. לא נגשת מהתפוח, נגשת מהתפוח, שחרת לברך, אתה ממשיך לאכול תפוח, תברך, אין בעיה, כי אתה עוד אוכל. אבל אם גמרת לאכול, אז לא, אין טעם לברך עכשיו בורא פרי העץ, כי שם ברור שהברכה היא נטו על לקראת ההנאה. פה זה הנאה מהדבר, ופה יש הבחנה בין ברכות הנהנים. גם הירושלמי שישבה בין ברכות הנהנים למצוות, ברור שהם לא אותו הדבר בדיוק. ברכות הנהנים, אתה מברך על ההנאה, ויש ברכה אחריה. אז תברך אחרי בורא נפשות, או מה שזה לא יהיה, אבל לפני, הלך לך, כי שכחת. אבל ברכת המצווה זה משהו אחר. ברכת המצווה, אמר רב חרלה, זה שיהיה הוא והמצווה אחד. להיות הוא והמצווה אחד, זה גם יכול להיעשות על ידי הברכה אחרי, כי עדיין אחרי המצווה, עדיין, איך כתוב בספרי חסידות, ספרים כתוב, שאחרי המצווה יש עדיין את הרשימו, הרשימו של המצווה, הרושם של המצווה עוד פועל על האדם, גם אחרי שהוא גמר לעשות אותה. זה לא נגמר. זה לא שאני עכשיו סיימתי, גמרתי את המצווה וזהו, עכשיו זה כבר כאילו משהו שלגמרי לא קשור אליי. לא, אני עדיין, תגידו, יברך שעתיים אחרי זה? אני מעריך שהוא גם יגיד שלא. עכשיו תזכר עכשיו אחרי שעתיים שהנחת תפילין. אז הוא גם יסכים שזה לא שייך. אבל אם מיד בתום המצווה, אתה עכשיו מברך על המצווה, אתה עדיין חלק, אתה עדיין מראה את החיבוב, אתה עדיין מראה את הקישור שלך למצווה.
נכנסת להלכה?
מה?
ההלכה זה נכנס?
לא.
לא. זה ככה, תפילין היית יכול להניח לברך.
נכון. אז לכן תמיד צריך לשים לב מה הגיע להלכה למעשה, ומה נשאר.
לא אחרי ראש, לא אחרי תפילין של יד. כללי אחרי, שסיימת
להם. תראה, כשלומדים, כשאתה לומד גמרא בכלל, וגמרא בעיון בפרט, ובטח כשאתה לומד ירושלמי, למרות שיש לא מעט דברים מהירושלמי שהגיעו להלכה, אבל יש גם הרבה דברים שלא הגיעו להלכה. יש גם הרבה שיטות ראשונים, שאתה לומד סוגיה בגמרא, אתה יודע שההלכה היא כמו שיטה מסוימת, אתה בכל זאת לומד שיטות אחרות בגלל הרעיון שבהם, לא בגלל זה לא רק פרקטיקה, זה לא רק תכלס, כאילו מה עושים. מה שעושים בפועל, אנחנו פוסקים, אנחנו הולכים לפי הפסיקה של הבבלי, כל הברכות עובר לעשייתם, עד תשכחו לברך, כי מי שמברך לא יכול לברך אחרי, וחבל שיאבד ברכה, ובדיעבד כאילו גם יצא שכאילו עשה את, את המצווה לא בשלמותה, כי הוא לא התכונן מספיק, לא, לא, לא הודה, לא הודה להשם, ברוך אתה השם, שזיכית אותי. זה בעצם ה, ככה עד לפני שעה, זה מה שהיה לנו ידוע על מצוות. תודה השם שנתתי את המצווה הזאת, אני מודה לך, אני מברך ועושה אותה. זה, וזו הסתכלות נכונה ואמיתית, ובסוף היא נשארה, והיא הלכה למעשה בסדר. למדנו מהירושלמי חידוש גדול. א', היינו בטוחים תמיד שברכת המצוות היא מדרבנן, וחוץ עם ברכת המזון, שזה בכלל ברכות הנהנים, שזה ברכה מהתורה, אין ברכות. אין ברכות. ובא הרמב"ן ומחדש, זה מתחיל מהרמב"ן, שאומר לנו, ברכת התורה גם היא מהמצווה, היא מהתורה, ולא מדרבנן, וזה שיטת הרמב"ן, זה לא סתם, זה, מבחינת הרמב"ן זה הלכה למעשה, אם פוסקים או לא, עוד פעם, זו שאלה של פסיקה, אבל את הרמב"ן, ברכת התורה היא מדאורייתא, ואז בא ירושלמי ואומר, כל המצוות הן כמו תורה, כי התורה הקישה אותם, התורה והמצווה, יוצא שכל המצוות, הברכה עליהם היא כמו ברכת התורה. אם הברכה עליהם היא כמו ברכת התורה, זאת אומרת שכמו שהתוקף שמה הוא מהתורה, גם התוקף על המצוות הוא מהתורה. זאת אומרת, התורה עצמה אמרה לברך על המצוות שהיא נתנה. וכשהתורה אמרה לברך על המצוות שהיא נתנה, אז זה לא בהגדרה של דווקא עובר לעשייתן, שזה מין הודעה כזאת על הזה, אלא התורה בעצם אומרת לך, מבחינתי, המצווה שאתה מברך, המצווה שאתה עושה והברכה שאתה מברך הם יחידה אחת. זה יחידה אחת שהולכת ביחד, כי אתה מברך על החיבוב. אתה מברך על זה שאתה והמצווה זה דבר אחד. אתה חלק מהמצווה. המצווה היא חלק ממך. זה לא איזה משהו נפרד כזה. וכיוון שזה חלק אחד, ממש זה יחידה אחת, המצווה והברכה הם יחידה אחת, שהאדם שעושה אותם על ידי זה הופך להיות מחובר למצווה, על ידי הברכה, אז בדיעבד, אומר האור זרוע, ולפעמים גם לכתחילה, הברכה תהיה אחרי. לכתחילה, כמו בשחיטה, שמפחדים שאתה תברך על השחיטה, ואז פתאום תפשפש משהו עם הסכין, ותצא נבלה, אז מה יוצא? שהברכה מה הייתה? הייתה לבטלה. עכשיו קיצרנו אותה וציוונו על השחיטה.
זאת אומרת שזה לא כמו שזה ככה, זה לא כאילו פשוט.
להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, כי אנחנו אומרים, אתה עושה את כל ההשתדלות, אתה שוחט, למדת ללכות שחיטה, ואם קרה משהו, זה לא באשמתך, זה לא בירכת ברכה לבטלה, כי מבחינתך עשית את הכל כמו שצריך, פתאום היא זזה. להראו לכם שאומנם הן לא זזות, כי תופסים אותן, פעם הייתי עם השחיטה, אל תלכו, זה לא מראה נעים. זו תקופה שלמדנו ללכות שחיטה, אז תופסים אותם, יש כאלה ברזלים כאלה, מכניסים אותם לתוך, זה כמו בתור כזה שיש תורים כאלה בכל מיני מקומות, תופסים אותם ויש מקום מיוחד שתופס את הראש, כאילו, כי אז הורידים, העורקים הם מתוחים, ואז זה באמת, זה על פית השנייה, שזה חלק מהמפרשים הרי אומרים שהשחיטה ככה היא השחיטה הכי פחות אכזרית, אם נקרא לזה, כי באמת זה ממש עשירית השנייה, ואין כמעט סיבה שיקרה שם משהו, אבל מסתם פעם לא היה להם את התנאים האלה, והיה צריך להחזיק את הבהמה וזה, אז יכול להיות פתאום התאזוז, וזה בדיעבד, אבל יש שיטות שזה מלכתחילה, תברך אחרי, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה.
אם אתה רוצה, אני יכול להוסיף משהו בקשר לעבודה של השחיטה, אז ראו שבאמת בחיות כשרות, ראו שבכל החיות שהתורה, הבהמות שקורה, אז רואים באמת שיש עורק קדמי ויש עורק אחורי עכשיו. העורק הקדמי והאחורי אצל בחיות הקשרות הוא באיזשהו שלב הוא נפגש וזה נהיה עורק אחד. זאת אומרת שאם עכשיו אתה חותך כבשה, אם אתה עכשיו שוחט כבשה, אז ישר כאילו היא לא מרגישה כלום כי אין כבר דם שזורם לה למוח. ולעומת זאת סוס, אם עכשיו אתה תשחט, אז אתה אומנם חותך את
האחורי של... יש לו כאילו עוד אחד?
כן, אז... אז עדיין יש לו עוד אחד שזורם למוח, אז הוא עדיין מרגיש.
ועדיין יהיה לו, כאילו, יהיה לו איסורים, כאילו, בזה. אז זה יפה, כאילו, מבחינת הזה. אז על כל פנים, יש מצוות שמברכים עליהם מלכתחילה אחרי, ובדיעבד אפשר לברך, כאור זרוע, אפשר לברך אחרי. גם על המצוות האחרות, וזו הסתכלות אחרת על ברכות המצוות. בעזרת השם, תבורכו, טובה ולברכה.